רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. אברהים טטליסס, הזמר האגדי הטורקי המצליח בעולם. אחד מהקולות הגדולים מגיע לישראל בליווי תזמורת בת 25 נגנים מטורקיה לשני קונצרטים בלבד, יום שלישי ה-28 ביוני וביום רביעי ה-29 ביוני בשעה 8:30 בבריכת הסולטן בירושלים. לכרטיסים ניתן לפנות לקופת בימות באתר או בכוכבית 6226. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, כיף שהצטרפתם אלינו. אנחנו כמובן כי אני חייל ברדיו סול, ואנחנו בעצם התוכנית שמביאה לכם מידע ותוכן רלוונטי למי שמשרת בצהל, למי שעתיד לשרת בצהל, וגם למי שכבר ככה נמצא דקה אחת לפני שחרור או לפני פרישה. אז אנחנו כל פעם מביאים לכם נושא אחר, עם מרואיין אחר, בתחום אחר, הכל כדי שיהיה לכם את כל המידע הרלוונטי. והיום אני מארחת פורשת צהל, רב סרן במילואים שרית גולר. שרית, צהריים טובים.
נעים מאוד, כיף להיות פה.
כיף שהצטרפת. נציג אותך ונגיד שאת בעברך קצינת נפגעים של גבעתי, והיום פסיכותרפיסטית שמטפלת בטראומה לרקעים שונים. והאמת שכשהתכוננתי לתוכנית, אז ככה קראתי קצת על הנושא הזה של פוסט-טראומה, וכאילו בהזמנה, אתמול בערב הייתה כתבה על איציק סעידיאן, ועל השיקום שלו, ועל ההכרה שלו, ועל כל המהלך הזה, ונראה לי שהיום בכלל התקשורת מאוד מודעת לנושא הזה, זה מאוד בשיח, חיילים משוחררים, פוסט-טראומטיים, ההכרה בהם, וכמובן שנראה לי למרבה הצער שמרבית המודעות היא אפרופו המעשה הקשה הזה שאיציק סעידיאן עשה, ובעצם היה איזושהי קריאת עזרה עבורו, אבל גם עבור כל חברים שלו לנשק, נכון. גם הפורמליים וגם הווירטואליים אולי. אבל נראה לי איכשהו שמרוב שאנחנו מדברים על ההכרה בפוסט-טראומה, ואנחנו משתמשים במונח הזה, פוסט-טראומה, אני לפחות מרגישה שלא תמיד אני מבינה אותו לעומק. אני נראה לי שאני מחברת את זה עם פלשבקים ואיזשהו חוסר תפקוד טוטלי, שזה, תכף תגידי לנו, אני מניחה שזה המקרים היותר קיצוניים, ואני כן ארצה לברר איתך קצת יותר את התמונה בצורה מדויקת ולא בכותרות, ולכן את כאן. אז אולי נתחיל מה זה טראומה? זאת אומרת, אנחנו מדברים על פוסט-טראומה.
נכון.
מהי הטראומה?
נכון. טראומה, דבר ראשון, טראומה זה מילה שנגזרת, זו מילה יוונית.
אוקיי.
שהמשמעות שלה בעצם זה פצע או חבלה.
אוקיי.
עכשיו, אם אנחנו קצת נפתח את הראש קצת החוצה, אז משתמשים במילה טראומה המון המון בסדרות שנוגעות בעניין הרפואי.
נכון.
שזה בדיוק העניין, כי היא באמת נגזרת מהמילה היוונית, שזה בעצם פצע.
אוקיי.
ורק בחלוף המון המון שנים, זו מילה מאוד עתיקה אגב, כן? אבל רק בחלוף שנים, שאני מדברת סביב שנות ה-70-80, הבינו שטראומה יכולה להיות גם מה
בנפש.
להיום, בנפש, וזו הפציעה השקופה. שהיא לא בהכרח רואים חבלה.
אוקיי, וזה הקושי.
כן, וזה בעצם, משם זה בעצם התגלגל, זה היה גלגול שלם של נושא. אבל היום זה באמת מוכר, היום כשאת אומרת המילה טראומה,
כן.
דווקא היא כאילו אפילו הוצאה מההקשר הרפואי, ויותר נכנסה להקשר הנפשי, והיא מאוד מאוד נפוצה. ואני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, כי יש קצת בלגן במושגים.
אוקיי.
אני עושה הרבה הרצאות בעניין, ואני מסבירה את ההבדלים, כי יש המון הבדל.
אוקיי.
וחשוב שגם...
אז בואי באמת נדבר, מה יש סוגים של טראומה, כן. יש כל מיני טראומות... כן.
דבר ראשון, טראומה היא בעצם אירוע, דבר ראשון זה אירוע סובייקטיבי, זאת אומרת שאני חוויתי אותו באופן אישי, כאירוע מסכן חיים. בפירוש שלי שאני נתתי לאירוע, אני חוויתי אותו כאירוע שהוא מהווה סכנה על הקיום שלי. ברמה הכי בסיסית, ברמה האבולוציונית שלנו.
ולא יכול, וגם יכול להיות שטעיתי.
מאוד יכול להיות שטעית, אבל זה לא ממש משנה.
אוקיי.
עכשיו, כמו שאנחנו מכירים את הסיפור הידוע, ששני אנשים נמצאים באותו מקום, אחד יכול לצאת עם תסמינים פוסט-טראומטיים, ואחד לא. באותו קרב במלחמה. באותו אירוע בפיגוע. באותה תאונת דרכים.
שזה תלוי מה? חוסן נפשי?
כאן זה מאוד תלוי בהמון גורמים. יש המון מחקרים שמדברים, ומפתחים את זה. יש כאן גם מבנה אישיותי, וגם חוסן.
אוקיי.
שזה די משולבים ודי נמצאים ביחד. ויש משהו בבסיס שלנו, שאנחנו יכולים להתמודד טוב יותר עם אירועים טראומטיים, ויש כאן שקצת פחות. זה מאוד מבנה אישיותי, זה תלוי בחוסן נפשי, באירועים שכבר עברנו בחיים, כי יכול מאוד להיות שהחיים שלי היו חיים שלווים ונוחים, וקרה אירוע. ואחרי זה שאחרי האירוע הזה, יכולתי להתמודד איתו, כי החוסן הנפשי שלי עמיד.
אוקיי.
אבל אנשים שהעבר שלהם רצוף באירועים כאלה ואחרים, לאו דווקא דרמטיים.
אוקיי.
אבל אירועים, וזה עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, ואירוע אחד, כאילו משנה את כל התמונה. מאוד יכול להיות, וזה בעיקר אנשים שאני מגיעים אליי היום. שהם מצבור אירועים כאלה, שפתאום משהו נשבר.
שפתאום משהו נשבר. מה סוג השבר הכי נפוץ, אם אנחנו קוראות לזה משהו נשבר?
יש המון שברים, אבל בעיקר אני חושבת שאני יכולה להגיד שאני רואה היום, אנשים לא מכירים את עצמם. זאת אומרת, הם באים אליי, אומרים, תקשיב, פעם הייתי א', ב' וג'.
אוקיי.
היום אני לא מכיר את עצמי. מונח שממש לאחרונה מישהי אמרה לי, שהרגישה צל של אדם. שזה מונח מאוד חזק. מה זה אומר? שבאופן לא מודע, כמובן, היא בעצם נתקעה את עצמה מרגשות, נתקעה את עצמה מאירועים שהיא חובה, וחיה על אוטומט.
אוקיי.
עכשיו, זה מנגנונים שקיימים אצל כולנו, זה לא משהו שייחודי. במקרים טראומטיים, זה מנגנון מאוד מאוד... חזק נקרא לזה, שמאוד משתלט. ואז אנחנו כאילו נתקים את עצמנו מהאירוע וחיים על אוטומט. עכשיו, זה יכול לחיות טוב, ואפילו הרבה שנים.
אוקיי.
מתישהו קורה משהו, איזשהו טריגר שקם, איזשהו משהו שקרה בחיים, שיכול להיות אפילו קשור ולא קשור באופן ישיר למה שעברתי, והרי השבר. זה לא חייב להיות באופן משהו שהוא קשור, באופן ישיר ומגמתי למה שהיה לי.
אוקיי. אני מנסה רגע להבין אם... בעצם דיברנו על מה זה טראומה, ופוסט-טראומה זה אחרי הטראומה
נכון,
הזאת.
נכון.
כל אירוע קשה שעברתי, אחריו, ונניח שהוא השפיע עליי, אחריו אני מוגדרת בפוסט-טראומה?
לא. אז אני אגיד מה זה. פוסט-טראומה, אוקיי. כהגדרה שלה, זה בעצם התגובות האפשריות למי שחווה אירוע טראומטי.
אוקיי.
לא כולנו נחווה תגובות. יש אנשים, כמו שדיברנו בהתחלה על המבנה אישיותי, יעברו אירוע, יהיה שבוע, שבועיים קצת זעזוע, כי בכל זאת זה היה אירוע, אבל הם יחזרו לתפקוד.
אוקיי.
לא יודע, לא כולם.
אוקיי.
אגב, מחקרים אחרונים מראים שכ-90% מהאוכלוסייה שיעברו אירועים קשים, ימשיכו בחייהם. ולא יקרה כלום, והכל יהיה בסדר.
אוקיי.
אבל
יש גם אחרים. שלא כולם. אוקיי.
עכשיו, כשאנחנו אומרים את המילה עניין, את המילה פוסט-טראומה, זה אומר שיש לי תגובה פוסט-טראומטית לאירוע טראומטי שעברתי.
אוקיי.
עכשיו, גם כאן זה מונח מאוד רחב. כי יכול להיות שיש תגובות שהן אופייניות, אגב, וכמעט קרוב ל-100% מהאנשים יפתחו תגובות פוסט-טראומטיות בטווח של השלושה ימים עד מקרות האירוע.
מה זה תגובות פוסט-טראומטיות?
חרדה מאוד גבוהה.
אוקיי.
ערנות ודריכות ברמה מאוד מאוד קיצונית, בעיה בנדודי שינה, זאת אומרת שאנחנו לא נצליח לישון כמו שצריך, לחץ מאוד גדול, דפיקות לב מועצות, איזשהו מצב חירום, הגוף נמצא במין אלרט כזה כל הזמן. וזה יכול לקרות אצל רוב האנשים שיעברו אירוע כזה, וזה יכול להימשך במשך כמה ימים.
אוקיי.
מכמה ימים ואילך, זאת משבוע בערך, כל כאן זה מאוד גדול. משבוע התגובות אמורות להיות ללכת ולפחות בהדרגה.
אוקיי.
אצל כל אחד כמובן זה בקצב שלו ובזמן שלו. זה אמור ללכת ולפחות, ולאט לאט בן אדם גם מצליח לחזור לתפקוד. הרי זאת המטרה בעצם. גם כשאנשים מגיעים היום לטיפול או מה שזה לא יהיה, הם רוצים לחזור לתפקוד. השאיפה והפנטזיה של כולנו זה לחזור למה שהיה לפני.
אוקיי.
לא תמיד זה אפשרי. אבל זאת השאיפה. אנחנו רוצים לחזור לתפקוד. בערך. הייתי בעל, הייתי אבא, עבדתי במפעל, הייתי מהנדס, לא משנה מה. אני רוצה לחזור למה שהייתי.
כן.
ואז רוצים לחזור. אז אחרי 7 ימים בערך הסימפטומים מתחילים לרדת. אמורים להתחיל לרדת. ובערך עד חודש מקרות האירוע, אנשים כבר יכולים גם לחזור לתפקוד. עוד יהיו. ויכול להיות שעוד יהיה חרדה ברמה מסוימת, ודריכות כזאת או אחרת. זאת אומרת, זה לא משהו שנעלם כל כך מהר, אבל כן מצליחים לחזור למין שגרת חיים. אנשים שמפתחים פוסט-טראומה בהגדרה של פוסט-טראומה, זה אנשים שבעצם הסימפטומים לא ממש שוכחים להם לאט לאט.
אוקיי.
והם חיים במין מינון כזה או אחר לאורך זמן. והיום אפשר כבר להגיד, שגם את זה מחקרים שעשו גם בחול וגם בארץ מראים, שהתערבות מיידית לקרות אירוע, בטווח המיידי ממש, בשעות שאחרי האירוע, יכולה מאוד מאוד להקל
אוקיי.
על הסימפטומים בהמשך, ואפילו, אני לא יודעת אם למנוע באופן מלא, אבל מאוד להקל מלפתח תגובה פוסט-טראומטית בהמשך.
רגע, אז מה שזה אומר, זה שאם אני לוקחת את זה לחיי החיילים הקרביים, שזה העולם שאנחנו מדברים עליו, זה אומר שקודם כל, נגיד חיילים שמשרתים במקום שהוא חיכוך מתמיד, אז יכול להיות שעד שעוברות, עד שעוברים הסימפטומים של האירוע הראשון, הם כבר באירוע הבא.
נכון מאוד. דבר ראשון, הצבא עבר עם זרקיבה דרך מאוד מאוד גדולה. אני הייתי קצינת נפגעים בצוק איתן, ושם באמת אירוע רדף אירוע, ולא תמיד יצאו החוצה למין התרעננות שכזו,
כן.
או מה שזה לא יהיה, לא היה זמן, בעצם במצב לחימה. אבל חלק מהחיילים כן עברו איזשהו סוג של רענונים ועיבוד קצת אחרי.
אוקיי.
Okay. עכשיו, זה לא היה מספיק, וזה לא, והצבא למד והפיק המון המון לקחים מזה. אפרופו איציק סעידיאן, שבעצם זה היה מצוק איתן. זה היה בקרב בסג'איה, הסיפור okay. שלו. וככל שהזמן עובר, הצבא הפיק והבין שככל שאנחנו מתערבים סמוך יותר, אנחנו יכולים ממש להציל אותם, מלפתח תגובות. אז לא כל החיילים עוברים עיבוד בזמן.
כן, אבל השאלה אם הרי דיברנו על זה שזה כמו אדם שעברו נקי נקרא לזה, ואין שם שום טראומות.
נכון.
ואז יש טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, ואז נוצר השבר.
נכון.
השאלה אם האירועים האלה, החוזרים ונשנים, אפילו לא באירוע של מבצע כמו צוק איתן, אלא שגרה, גם השגרה אצלנו היא די מטורפת, ואז יש נכון. עוד אירוע ועוד אירוע ועוד התקלות, ועוד זריקת אבנים ועוד זה. הדחיפות הזאת, גם היא עלולה...
היא גורם מאיץ. מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד משמעותי. וזה גם אירועים שהם בחיים שלנו, לא כמו שאת אמרת. ongoing, בחיים. וככל שאנחנו עוברים יותר אירועים, שאנחנו יודעים שהם משמעותיים עבורנו, ולא איבדנו אותם כהלכה, אז. אז בנקודת הזמן שזה היה,
okay.
ועברנו הלאה, כי רובנו זה מה שאנחנו נעשה אגב. זה לא ש...
כן.
אנחנו נגיד, טוב, טוב היה...
בוא נתקדם.
בוא נתקדם, נכון? אנחנו מכירים את המונחים?
כן.
בוא נתקדם. אז אנחנו מתקדמים.
אוקיי.
מתישהו, 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 אף אחד לא יודע מתי, ואולי גם לא, אבל יכול להיות שכן, משהו ייפול.
אוקיי.
משהו ייפול, וזה בדיוק השלב הזה.
עכשיו, כשאת מדברת על התערבות, או על עיבוד, בואי נדבר על מה זה, כי זה נשמע מילים נורא גדולות,
נכון.
וסתם שומעת אותנו עכשיו, אימא של חייל שמשרת בנקודות חיכוך כאלה ואחרות. מה כדאי לעשות? מה זה התערבות? מה זה עיבוד?
אז אני אגיד, שני דברים, לא חושב שני דברים שונים.
אוקיי.
מה זה התערבות? הכוונה בהתערבות זה התערבות מיידית ממש. יש שני מודלים שמפותחים, אחד פותח בצבא גם על בסיס משהו שפותח באזרחות. מודל מעשה או מודל יעלום זה אותו מודל לגמרי. מה קורה לחייל, יש במקרה שלנו בחיילים אנחנו עסקינן, אז מה קורה לחייל שעכשיו היה בקרב? ואולי גם נפגעו אנשים לידו, אולי לא, וזה לא ממש משנה. כל אחד זה כבר משהו אחר. אבל הוא יוצא ורואים עליו שעבר עליו משהו קשה. בשלב הזה נדרשת התערבות, זאת אומרת, לוקחים את הבן אדם, יש ממש מודל שלם שאם תרצה נפרט אותו, ובעצם המודל מדבר על זה שאנחנו לוקחים את הבן אדם ומחברים אותו למה שהוא נמצא עכשיו.
אוקיי.
כי מה שקורה באירוע טראומטי, שפה ניתוק שדיברנו עליו שאנחנו זה, אנחנו בעצם קצת מתעתקים מהאירוע וחיים באיזשהו יקום ליד.
אוקיי.
כי האירוע היה קשה להכיל אותו, רק בגלל זה. זה מנגנון הגנה שלנו.
אוקיי.
עכשיו, אם אנחנו נשאר במנגנון הזה הרבה מאוד זמן, אנחנו בעצם לא נעשה עיבוד, כי אנחנו נתנתק ממנו לגמרי. לימים זה מנגנון הרסני. באותו שלב ראשוני זה יכול להיות מועיל.
אוקיי.
כדי לחבר את הבן אדם למה שהוא עבר כרגע, אנחנו ממש שואלים אותו שאלות, מה קורה עכשיו? איפה אתה נמצא? בשרמה הזאת. איפה אתה גר? איך קוראים להורים שלך? שאלות כאלה פשוטות מאוד, לא שאלות מורכבות. כדי לחבר אותו למישהו.
אוקיי.
כדי בעצם לבטל את תקופת הניתוק שהוא חווה, ולהחזיר אותו לכאן ועכשיו. וכשהוא חווה כאן ועכשיו, הוא גם מקבל שליטה על, על, על מה שהוא חווה כרגע.
אוקיי.
וזה בעצם המשמעות הכי גדולה באירועים טראומטיים. אחד הדברים הכי קשים בטראומה זה שאנחנו מאבדים שליטה, ואנחנו חווים חוסר אונים עצום, כי קוראים דברים מסביב, שאנחנו לא יכולים לתקן אותם או לשלוט בהם.
עכשיו, ההתערבות הזאת זה משהו שאיש מקצוע עושה אותו, אמור לעשות אותו, או זה משהו שהמפקד, כי על פניו זה שאלות, שאת אומרת, גם המפקד יכול לשאול אותן.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. היום אלה מודלים, אני עושה, חוץ ממה שאני עושה, אני מעבירה סדנאות במשטרה.
אוקיי.
ושוטרים הרי נחשפים כל היום לאירועים, וגם לחיילים אגב.
נכון.
אפרופו חיילים, שזה אנחנו התכנסנו. ואני מלמדת אותם את המודל הזה, כי הם נחשפים לאירועים כל הזמן. והם יכולים לעשות זה גם עם אזרח שחווה אירוע, שבאמת זרקו עליו אבנים לצורך העניין. גם את זה אפשר לעשות. לא צריך שום איש מקצוע בשביל המודל הזה, כל בן אדם. זה נמצא ביוטיוב, אפשר למצוא את זה, כדי לראות איך עושים את זה. וזה ממש יכול להציל חיים. ואם אנחנו נלך שנה אחורה במבצע שומר חומות, משרד הבריאות, הוציא סרטון כזה.
וואלה.
לשלבים, כן, לגמרי. שאומרים, מה עושים? וזה ארבעה או חמישה שלבים, תלוי באיזה מודל את מסתכלת, עם שאלות קונקרטיות, כדי לחבר את הבן אדם למה שהוא חווה עכשיו, ולצמצם את תחושת חוסר האונים, ולהגדיל את תמותת השליטה. זאת המטרה של המודל.
אוקיי.
ואז זה מוריד באופן אוטומטי תסמינים של החרדה והדריכות והערנות שדיברנו מקודם.
ואת אומרת, החשיבות היא לעשות את זה מיידי.
נכון.
אוקיי. בואי נדבר רגע אחד על מה קורה כשזה לא קורה. כשיש שבר, כשיש משבר. אז קודם כל, דיברנו על מה זה תגובה פוסט-טראומטית.
נכון.
יש כל מיני סוגים של תגובות פוסט-טראומטיות?
כן, יש מגוון רחב של תגובות. כמו שאמרתי, בשלבים הראשונים אנחנו נראה בעיקר חרדה מאוד גבוהה, עם מרנות ודריכות, נדודי שינה. יכול להיות גם תלוי מי הבן אדם, אבל זה יכול להיות או איזושהי התפרצות רגשית, בכי בלתי פוסק, רעד בכל הגוף וכדומה. יכול להיות גם אנשים שיהיו מנותקים מהצד השני, מהצד הרגשי, שזה גם מנגנון אחר. גם את זה אפשר לראות, וזה בסדר. אנחנו נחווה נדודי שינה, יהיה בהתחלה, בשלבים הראשונים, חוסר יכולת לחזור לחיים הרגילים, כי יש תפיסה כשאנשים עוברים שיעורי טראומטי, בטח בהתחלה, וגם אחר כך, אומרים, איך אני יכול לחזור? אני כאילו מרגיש קצת אאוטסיידר. זאת התחושה, החוויה.
Okay.
חוויה כל כך קשה שאתה מרגיש לא שייך. וזו חוויה שגם אותה אנחנו צריכים לאבד תוך כדי. להחזיר אותו למעגל.
Okay.
אז אנחנו נראה קצת התרחקות. ונראה קצת תסמיני חרדה. כמו שדיברנו, נראה עצבנות גבוהה יותר מתמיד. גם בן אדם רגוע. אתה תראה אותו קצת יותר עצבני. אולי אפילו יותר תוקפן. קצת יותר ממה שראינו קודם.
עכשיו, זה כבר דברים שמתפתחים אחר כך, זאת אומרת, חודש אחרי.
הם יכולים להיות בהתחלה, נכון, בשלבים הפתולוגיים של זה, זאת אומרת שזה כבר מתחיל להיות כרוני יותר, וזה לא מתקדם. זאת אומרת שכאן באמת אנחנו יכולים להבחין שמתפתחת תגובה פוסט-טראומטית,
אוקיי.
שאותה אפשר להבחין כמובן. ועוד לא הגענו למונחים ה-PTSD, עוד לא הגענו לשם.
אוקיי.
אבל אנחנו הולכים להבחין שיש כאן תגובה פוסט-טראומטית לאירוע. עכשיו, ברגע שהתקבעו הסימפטומים האלה, אם זה כבר אפשר להגיד שהבן אדם סובל מפוסט-טראומה, לא אמרתי PTSD, אמרתי מפוסט-טראומה.
אוקיי, תכף נבין מה ההבדל.
נבין את ההבדל, בטח. ויש לו סימפטומים א', ב' וג', לצורך העניין.
אוקיי.
יכול להיות שהוא בחרדה גבוהה, יכול להיות שיש לו חוסר, קושי מסוים בתפקוד, יש לו הימנעות כזאת או אחרת ממשימות מדברים שאולי מזכירים את מה שהוא עבר, יכול להיות שיש פגיעה בשינה, אולי פגיעה במודל, בקשיי התקשרות. לנהל דיאלוג, בנהל דו-שיח, ברמה הזאת. אלה דברים שאנחנו יכולים לראות אותם ברמה מאוד שכיחה, אגב, אצל האנשים השכנים שלנו.
אוקיי.
אנחנו יכולים ממש לראות את זה, זה לא משהו מורכב.
ולכן תמיד נשאלת השאלה של איך מזהים.
אז אני אגיד. אחד, לא תמיד אנחנו נדע אם בן אדם עבר אירוע או לא, לא תמיד הוא יכול לשתף אותנו עם העבר. אבל אם אתם רואים שינויים בהתנהגות שלו, משהו שהוא לא כתמול שלישום, לצורך העניין הוא מסתגר יותר. הוא לא רוצה לצאת מהבית. דוגמה. אם הוא עובד, נאמר שהוא היה עובד מסור טוב, הוא מגיע לעבודה יום כן, יום לא. או יום למה לא. שינה. שינה היא מודל מאוד מאוד חשוב כדי לזהות עניינים כאלה. ואתה רואה קשיים בשינה, קשיים בהרדמות, יקיצה לא טבעית, קושי בהרדמות וכדומה. אני אראה שיחה שהיא מאוד קונקרטית, והעיניים כל הזמן בודקות, נאמר, מה קורה מסביב. אתם בטח, אנשים, בטוח אנשים מכירים אנשים כאלה, שאתה מדבר עם מישהו, והוא
נכון.
בעצם בודק.
אבל זה לא בהכרח אומר.
לא, 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 לא בהכרח. אבל זה אנשים שהדריכות שלהם הרבה יותר גבוהה.
אוקיי.
בסדר? כשאני מסתכלת עלייך עכשיו, אני מסתכלת עלייך, אני לא מסתכלת על החדר, נכון? רמה דריכות שלי היא רמה קיימת. לכולנו יש דריכות 24-7, אבל היא ברמה כן. נסבלת. אנשים שחוו אירועים כאלה ואחרים, הם יהיו דרוכים כל הזמן למה שקורה מסביב, כי אולי יקרה משהו, אולי מישהו ייכנס מהדלת, שמאחוריי ואני לא יודעת.
כן.
בסדר? אנחנו נראה משהו בהתנהגות שהוא לא כתמול שלשום. וכאן צריך לגדל, כאן צריך בעצם להדיק את הנורה. כי זה מתחיל מדברים כאלה. אם זה לא מטופל בשלב הראשוני והמוקדם, זה הופך להיות באמת כרוני ופתולוגי להמשך, וזה יכול גם להחמיר.
אוקיי. בואי נעשה הפסקה, נשמע את דור דניאל, מקום לצידך, ואז אני אשאל אותך מי אמור לאתר את הסימפטומים האלה ואיך זה מתגלגל הלאה.
מול אותו חלון ישן פותח את הבוקר מחפש סיבה להישאר אל אותו סיפור קטן, נטול תקווה ואושר. אם אני עוזב, אני לא חוזר. מחפש אותך בפנים, את כבר לא זאת שהכרתי. לא צריך לדבר על השתיקות. אני רוצה לפחד לבד, לעצמי מספיק שהכרתי. כל כך עצוב שכבר לא חשוב לבכות אל תפני לי מקום לצידך תתמודדי אני הולך תחייכי את יודעת אל תשמרי לי מקום חם לחזור כשיהיה שיקור שהיום ירד תרגי ואז תביני שלא מצאתי סיבה להישאר סתם סיפור עצוב שסתם יום יבוא ותסלחי לי את אותו החלון ישן סוגר
אז שמענו את דור דניאל, מקום לצידך, ואנחנו ממשיכות עם השיחה שלנו, ובאולפן נמצאת איתנו שרית גולר, ושרית, דיברנו על כל מיני סימפטומים, וככה רציתי לדעת מי אמור לאתר את הסימפטומים האלה, כי הרבה פעמים, את יודעת, החייל מגיע הביתה פעם בשלושה שבועות, אז איך יאתרו?
נכון. אז אני אגיד, כמו שאמרנו קצת מקודם על המודלים של ההתערבות הראשונית, שבעצם זה משהו שהסביבה הקרובה יכולה לזהות. עכשיו אם תראי, ויש המון המון היום, בכלל שהנושא זה הרבה יותר במודעות, את יכולה לראות גם סרטים, גם במסגרת יום הזיכרון, וגם לא. תשאלי משפחה, איך הם ראו על הילד שחזר מהצבא, איך זה נראה? וראו שיש משהו איתי שקורה, שהופך אותו לפחות ופחות מתפקד, לפחות ופחות מתקשר, לפחות ופחות ישן, לא מצליח להתמיד במקום העבודה, לא מצליח להתמיד בלימודים, קשיי ריכוז מאוד מאוד גבוהים, עצבנות שלא ראו קודם. זאת אומרת, משהו בהתנהגות לא נראה כתמול שלשום. ומי יודע הכי טוב? בדרך כלל זה המשפחה וההורים, כי אנחנו מכירים הכי קרוב והכי קרוב, ואנחנו רואים שינויים בהתנהגות. וכשאנחנו רואים משהו, לא צריך להתחיל לחפור ולחטט בפצעים, כי לא בהכרח שהוא ידע בכלל.
לא לחפור ולא לשאול?
לא בהכרח לחפור, כי אותו בן אדם שחווה אירוע לא ידע אפילו שמשהו קרה.
כי זה בניגוד, אני מנסה לחשוב, את יודעת, זה בניגוד לאינסטינקט. אתה רואה שמשהו קרה לאדם קרוב, לא תשאל אותו מה קרה.
נכון, אם את תראי סרטונים וכאלה, ואני גם רואה את זה היום, הם רובנו, אני חושבת אפילו הרוב המוחלט, יגידו, לא קרה כלום, הכל טוב.
נכון.
אנחנו נדפדף את זה.
אוקיי.
בגלל זה, וכשאנחנו מתחילים להציק בשאלות, זה אפילו מרחיק.
אוקיי.
ואחת הבעיות זה שהם מאוד מאוד מתרחקים, אנחנו צריכים בעצם קצת לקרב אותם.
אז מה לעשות?
יפה. קודם כל, אם אנחנו מזהים שמשהו לא בסדר, ואם הוא חייל במסגרת צבאית, אז כמובן לערב מפקדים, אם צריך, אם יש טלפונים. אם המצב הוא ממש חמור, זאת אומרת, ברמת התפרצויות זעם בלתי נשלטות. נדודי שינה שאין להם איזה פלשבקים שהוא חווה בלילה, סיוטים, וכל מיני דברים כאלה. אפשר לקחת אותו איזושהי מרפאה להלומי קרב, יש מרפאת לתגובות קרב, ולהתחיל איזשהו...
מרפאה צבאית.
מרפאה צבאית, לגמרי. שהם אגב מטפלים גם בכאלה שחוו אירועים הרבה זמן אחורה. לא דווקא עכשיו. ולהתחיל טיפול, זאת אומרת, לא... יש לנו איזושהי נטייה ברובנו, שאוקיי, אז היום זה ככה, שבת הבא הוא יבוא הביתה וכבר...
יהיה בסדר.
יהיה בסדר, ועוד שבועיים.
ברור.
לא, זה יעבור, נכון? נטייה טבעית של בן אדם, לא משהו לא בסדר. אבל אם אנחנו רואים, אנחנו צריכים מספיק פיקחים ואמיתיים איתנו, לראות שמשהו לא בסדר. וזה ככה שיטתי וקטן.
אז את אומרת, קודם כל, לפנות למפקדים.
כן.
בוא נניח שהמפקדים, לא יודעת, מדפדפים את זה, לא מספיק קשובים, לא מבינים. מה המלצה?
אפשר תמיד ללכת להתפנות וללכת אפילו לבית חולים. יש תסמינים פיזיולוגיים שאנחנו רוצים לראות אותם. לרוב אנחנו נראה הרבה מאוד התקפי חרדה, וכשנגיע לבית החולים, הם יגידו לנו יפה שזה התקף חרדה.
אוקיי.
למה? כי רוב הבדיקות יהיו באמת תקינות.
אוקיי.
אני אומרת, גם בשלב הזה, זאת אומרת, לא להרפות. אני יודעת שהמסגרת הצבאית היא מסגרת נוקשה, אולי אפילו בירוקרטית, אולי יותר מדי בירוקרטית, אבל יש מספיק ערוצים שכן אפשר לפנות היום, אם זה נציב קבילות חיילים, שאפשר לפנות אליו אם צריך, ולא להזניח.
יש גם מרפאת בריאות הנפש.
בדיוק. ולא להזניח. אני אומרת לא להזניח, כי ככל שהזמן נוקף ועובר, הסימפטומים מתקבעים, ואז הטיפול הוא הרבה יותר מורכב.
אז זהו, את הזכרת מקודם שזה נהיה כרוני.
נכון.
ואז זה אומר שמה, שזה לכל החיים? שאין...
אז אני אגיד.
אין דרך מוצא?
זהו, לא, אז אני אגיד, כי זה נורא מייאש.
נכון.
אחד נכון. יש סימפטומים שהופכים להיות ממש חלק מאיתנו, ובאמת לטפל בהם, ככל שזה עברו הרבה מאוד שנים מהאירוע, וזה לא טופל במשך השנים, יהיה הרבה יותר... מאתגר לטפל בהם. אבל אני אומרת, באחריות גם מניסיון,
אל תתייאשו.
אחד, לא להתייאש.
אוקיי.
ושתיים, יש סימפטומים, חלק לפחות מהם, בעבודה נכונה, אפשר מאוד להנמיך אותם. זאת אומרת, להפוך אותם לפחות משמעותיים, לתדירות שלהם תהיה פחות קרובה אחד לשני. זאת אומרת, אם אני חווה תקפי חרדה, אז זה לא יהיה 10 ביום, 10 תקפי חרדה, אני אעבור לאחד ביום, ובסוף גם זה לא יהיה.
זאת אומרת, יש מה לעשות.
יש מה לעשות, כמובן, ללכת לאנשים שהם מטפלים, שיודעים לטפל בטראומה. לא כל אחד יודע ורוצה לטפל בטראומה. גם את זה להגיד. שיפנו לאנשים שיודעים לעשות את זה.
עכשיו, כשאנחנו מדברים על טיפול, אז אני מניחה שזה לא זבנג וגמרנו.
ממש.
זה משהו שהוא מתמשך.
נכון.
תני לי תחושה של מה זה מתמשך. חודש, שנים...
זהו. אז אני אגיד, דבר ראשון, היום בכלל בעידן השלישי נקרא לזה, ה-New Age, אנחנו מנסים שהטיפול יהיה כמה שיותר קצר וממוקד. זאת אומרת, okay. פחות האסכולות הישנות של לשבת שנים על שפת הפסיכולוג.
Okay.
היום זה כבר פחות ופחות, זה עדיין קיים. זה לא שזה לא קיים, אבל זה קיים. אבל השאיפה היום זה באמת... להפוך את זה לקצת יותר פרקטי, לתת כלים להתמודדות, לדבר על כאן ועכשיו, לא בהכרח תמיד לעשות חפירות ארכיאולוגיות, כן, אבל לא תמיד. לא תמיד זה נדרש, ולא תמיד תלוי, גם תלוי האירוע. אבל היום המטרה היא לעשות את זה כמה שיותר קצר, וכמה שיותר ממוקד, לטפל בסימפטומים שמפריעים, שפוגעים בתפקוד, שבעצם בן אדם בא לטיפול, הוא באמת רוצה לחזור לתפקוד. זאת המטרה הראשונה שלו. אחר כך יש המון דברים, אבל זאת המטרה הראשונה מאוד בסיסית אגב.
נכון.
רוצה לקום בבוקר, ללכת לעבודה, זה פשוט.
כן.
וגם זה לפעמים נגזל מהם, לא במודע כמובן.
ברור.
אז בעצם אפשר לעשות תהליכים, אפשר לעשות גם תהליכים שהם לא ודווקא יהיו ארוכים, ולטפל.
תהליך ממוקד, את אומרת.
כן.
בואי נדבר על מה זה פוסט-טראומה ומה זה PTSD, מה ההבדל ביניהם, ומה ההבדל... בין שני אלה להלם קרב. זאת אומרת, זה נראה לי שהם ככה מאוד מאוד קרובים.
אחד, אני אגיד שבציבור הרחב, איציק סיידיאן, זאת אומרת, זו דוגמה שפשוט עלתה פה, אז לכולם הוא סובל מפוסט-טראומה. עכשיו, זה לא שזה לא נכון. זה נכון. פוסט-טראומה זה בעצם המונח הכללי לתגובה שבאה בעקבות אירוע טראומטי. פוסט-טראומה, מה שבאה אחרי טראומה. התגובה הפוסט-טראומטית יכולה להיות מאוד מאוד רחבה, בהמון המון אופנים ו... דברים שאנחנו נחווה מסביב, גם פנימיים וגם חיצוניים. זה במובן הכללי של המילה. PTSD זו הבחנה פסיכיאטרית שמתבססת כמובן על סימפטומים שנוגעים לפוסט-טראומה, אבל פוכנים אותם, ממש מודדים אותם. זאת אומרת, אם הוא חווה פלשבקים, שזו דוגמה מאוד טובה, מאפיינת PTSD, כמה פלשבקים הוא חווה נאמר בשבוע?
Okay.
מתי זה מגיע? באיזה תדירות? אם הוא חווה סיוטים בלילה, שזה גם תגובה מאוד מאפיינת PTSD, האם זה כל לילה? כמה פעמים בלילה? כל השבוע או פעם ב? לפי רמת הפעמים שזה מופיע, התדירות והעוצמה.
Okay.
כמה זמן לדוגמה, אחרי סיוט, הוא יכול לחזור לישון? אם בכלל. דוגמה. אם הוא מצליח לצאת מהבית, אחד הדברים שאנשים עם PTSD על אחת כמה וכמה, וגם פוסט-טראומטיים, מפחדים לצאת מהבית, מפחדים שמשהו רע יקרה בחוץ. שהיא האמונה שאנחנו מחזיקים. כל מיני דברים כאלה, מודדים את זה. ל-PTSD זה מדיד, ממש מודדים את זה, וכאשר בן אדם מאובחן עם PTSD, וכמו שאמרתי, מי שיכול להבחן PTSD זה רק פסיכיאטר, לא שום דבר אחר, כמובן שיש לזה נגזרות. הכרה במשרד הביטחון זה אחד מהם, הכרה ביטוח לאומי אגב, זה הצד השני, שגם הם יכולים להכיר בזה, וגם מוסדות נוספים.
אוקיי.
זאת אומרת, זה ממש הבחנה, לצורך העניין אני אעשה הקבלה למחלה. זה מוכר כנכה, כי נקראת הוא לא שתי הרגליים.
אוקיי.
זאת הכוונה.
אוקיי.
זה PTSD. פוסט-טראומה זה בעצם המונח הכללי, הגנרי, למגוון תגובות אפשריות בעקבות טראומה. לא כולם יהיו לנו, חוץ שלא לנו אפילו כלום, חוץ שרק תגובה אחת. אני אפילו רק חרדה, ואחר כך כל השאר יהיה בסדר.
אוקיי.
מאוד משתנה.
והלם קרב?
הלם קרב זה בעצם PTSD שמתייחסת רק לקרב. רק למי שיצא מקרב. נפגעי מלחמת יום כיפור, ששת הימים, צוק איתן, לבנון וכדומה, הם PTSD תחת הכותרת של הלם קרב. זה אותו דבר, זה בעצם אותה משפחה של PTSD, אבל שבעצם הנישה שלה מיוחסת למלחמה ולקרב.
אוקיי, כי יש גם נישות אחרות. בהפסקה דיברנו על PTSD של נפגעות תקיפה מינית.
לגמרי. PTSD יכול להיות בהמון מון אירועים, זה יכול להיות תקיפה מינית, מתאונות דרכים, מפיגועים, מהמון דברים בעצם. אחד מהם זה גם הלם קרב. אבל יש עוד המון המון דברים אחרים, וזה לאו דווקא קרב.
יש תגובות אופייניות ל-PTSD בעקבות הלם קרב, שלא קיימות בסיבות האחרות?
אני אגיד לך מה, אחד הדברים שמאוד מאפיינים PTSD, זה איזושהי רגישות חושית מוגברת, שזה בעצם מאפיין את הדריכות המאוד מאוד גבוהה. אז אנשים שיש להם PTSD על רקע שהוא קרב, הוא יכול לשמוע לדוגמה, סתם דוגמה, הוא יכול לשבת בבית, ולשמוע, נאמר, אופנוע עובר ברחוב, בכביש לידו, ובאותה שנייה הוא יחווה פלשבק מטורף, שיחזיר אותו לעזה, שעבר לידו אופנוען, שירה עליו,
okay.
לדוגמה. זה מאוד יכול, אבל זה כאילו משהו שקובל, קורא לו עכשיו,
ברור.
שאוטומטית זורק אותו לאירוע שהוא חווה.
כן. ברור. האמת שנושא ככה...
הוא קצת טעון.
כן, טעון וקשה.
נכון.
אז דיברנו על מתי נכון לטפל, ואמרנו שזה החל ממיד נכון. ועד הלאה.
נכון.
איך נכון לטפל? הטיפול הוא רק בשיחות, יש גם, לא יודעת, טיפול פיזי, כדורים שיכולים לסייע, כדי להקל או כדי, לא יודעת.
אז אני אגיד היום, באמת כמו שאמרנו גם בפתיח, שזה הנושא הזה הרבה יותר מדובר ונתון בשיח וקיים הרבה יותר, אז אנשים שבאמת סובלים, וזה סבל אגב, סבל, המעשה שאיציק סעידיאן עשה, הוא מעשה של חוסר אונים עצום שהוא חווה מהמערכת.
ברור.
זה תחושה מאוד קשה, כי בעצם זה הפציעה השקופה שאנחנו מכירים את המונח, והיא פציעה פנימית מאוד קשה לחיות איתה. אנחנו חיים עצמנו, ואנחנו לא מסתדרים עצמנו בלשון המעטה. אז אני אומרת, אחד התסמינים המאוד מאוד מאפיינים, פוסט-טראומה ו-PTSD, זה דיכאון. דיכאון וחרדה הם בני דודים קרובים מאוד מאוד מאוד, אפילו יחסי אחים יש ביניהם. ומזינים גם אחד את השני. ובהתחלה, כשאנחנו רוצים להביא, כאילו כשבן אדם ייגש לטיפול, אם הוא סובב מישהו דיכאון ברמה לא נמוכה אפילו, הוא לא יודע, דיכאון מובחן כדיכאון מג'ור, או שהוא דיכאון מתמשך, וחרדה שמתלווה אליו,
אז בזה מטפלים תרופתית.
אפשר ללכת לפסיכיאטר, לקבל תרופות, קודם כל, להרגיע את התסמינים האלה. ואחר כך, ותוך כדי, לעבור לטיפול, שחלקו זה יכול להיות שיחות. יש גם היום טיפולים כמו שאמרתי, מה-New Age יותר, כמו CBT, שזה טיפול קוגניטיבי התנהגותי, שבו אנחנו מתחילים לתרגל איתם, ממש, הלכה למעשה, התנהגויות חלופיות, פרשנות אחרת, התניות אחרות וכדומה, כדי לאפשר חיים קצת יותר מטיבים.
אוקיי.
אבל זה יכול, אבל זה לא סותר ולא חליף לטיפול תרופתי.
אוקיי, זאת אומרת, אתה צריך לשלב ביניהם.
כן.
אוקיי. אנחנו נעשה עוד הפסקה מוזיקלית, נשמע את אילי בוטנר ורן דנקר, בואי נעזוב.
חשבתי מה את אוהבת, חשבתי מה את רוצה, אמרת שאת דואגת שמשהו קרה, היום הולכים להצגה שנייה, אמרת שדי נמאס לך והמצב קשה, שנים את כבר לומדת ומה יצא מזה, צוחקת שנגמר לנו הזמן, משהו קושר אותי לך. כסף לבגדים על כמה שקשה לך שככה לא חיים, צדירה ממש ליד הים, אמרת שאת אוהבת, אמרת שאת רוצה, עכשיו כבר לא דואגת שמשהו קרה, אז נתחבק ולא נאמר מילה, בלב שלי פשט על התפילה. שמש לא קמה, וללכת ללכת
כמה וללכת ללכת כמה שאפשר יש מי שדואג לנו שמה
בואי נעזוב. אז לפני שאנחנו עוזבות, אנחנו ככה מתקרבות לחלק האחרון של התוכנית, ודיברנו המון על מה זה הלם קרב, מה זה PTSD, איך מגלים, איך מטפלים וכו' וכו'. בואי תני לנו ככה איזה דוגמה, סיפור שנחרט לך בזיכרון, מלווה אותך, משהו כזה.
אני אגיד היום, שאחד יש לי מטופלים ממגוון טראומות, שבאמת הם מגיעים תמיד באיזושהי נקודת שבר. מתי אנשים מגיעים לטיפול? כשנמאס להם.
כשצריך.
כשנמאס, שמשהו כבר באמת באמת לא עובד.
תני לי דוגמה לנקודת שבר.
הגיעה אליי מטופלת, אני חושבת שהגיעה אליי, כבר סיימנו תהליך, אבל הגיעה אליי. כשהיא בעברה בעצם, שלוש שנים לפני שהיא הגיעה אליי, היא עברה תאונת דרכים.
אוקיי.
קלה אגב, לא חמורה. לא נפגעו, לא היא ולא אמא שלה, שום דבר. אבל, היא פיתחה תגובה פוסט-טראומטית.
אוקיי.
שהלכה ו... היא לא בדיוק החריפה, אבל בוא נגיד שהיא התקבעה במובנים מסוימים, ולאט לאט הפריעה יותר ויותר בתפקוד.
למשל, במה?
היא עברה תאונת דרכים, היא הייתה נהגת, ובעצם אחד הדברים שהיו הכי משמעותיים בשביל שהיא לא יכלה לחזור לנהוג. כמעט בשום מצב.
אוקיי.
או כל פעם שהייתה לוקחת מפתחות של הרכב, התקפי חרדה. או רק מהמחשבה שהיא אמורה לצאת מהבית ולהיכנס לאוטו, זה היה התקף חרדה. שלא לדבר על נסיעות שהן בין עירוניות. מחוץ לדעת זה בכלל היה...
מחוץ לתחום.
מחוץ לתחום. מקסימום בתוך העיר, גג. וגם זה במלווה בחרדה תמידית גבוהה מאוד. וסתם מילה על חרדה, אנחנו לא דיברנו על זה קודם, אבל חרדה ברמה מאוד מאוד גבוהה, משבשת קבלת החלטות, משבשת הבנות קוגניטיביות, משבשת ראייה טובה של המציאות. ממש.
אוקיי.
אז... שהיא בחרדה מאוד גבוהה, זה גם משפיע על איך אנחנו מתפקדים. זה המצב שהגיעה אליי, אחרי שהסביבה אמרה לה, מה הבעיה? פשוט כנסי לאוטו ותנהגי. כאילו, זו הייתה התגובה.
נכון, כי זה נשמע...
נכון, נשמע פשוט.
כן.
מה עוד שבאמת לא היה שום דבר דרמטי.
ואז היא בטח אומרת לעצמה גם, למה אני בסרט?
ואז השאלה שתמיד נשאלת, ואצל טראומטים זה השאלה הראשונה, מה לא בסדר איתי? עכשיו, הרבה אנשים מגיעים והם לא יודעים בכלל שהם סובלים פוסט-טראומה, כזאת או אחרת. כי הם לא מבינים, מה לא בסדר. עכשיו, הם מבינים שיש שוני במציאות בינם לבין הסביבה.
אוקיי.
משהו, הם לא תופסים את אותו דבר. הם לא תופסים את המונח באופן שווה, כמו שאחרים רואים.
כן.
ואז הם מבינים שמשהו לא בסדר. וככה היא הגיעה אליי. היא הייתה אצלי קצת פחות משנה בתהליך.
כשזה אומר, באיזה תדירות?
תדירות של אחת לשבוע. וואו. של אחת לשבוע, כן, כן, תדירות של אחת לשבוע, שעה כל פגישה. ובעצם התחלנו לאט לאט, קודם כל, חלק מאיבוד של אירוע, זה לספר מה היה באירוע. יש המון המון בושה סביב אירועים דרמטיים כאלה ואחרים.
אוקיי.
לא נעים לספר.
אבל נגיד בתאונה קלה, מה לא נעים לספר? מה, תחושת האשם?
אחד, יש תחושת אשמה מאוד מאוד גדולה.
אוקיי.
ואפילו בושה, זאת אומרת, כאילו, מה עשיתי לא בסדר? או איך יכולתי לתת לזה לקרות? זאת יש המון, זה לא משהו שיש הוא אירוע גאווה שאת תלכי ותספרי בחוצות. את לא תעשי את זה. אז יש כאן גם בושה על מי שאני, וגם אשמה מאוד גדולה, אולי יכולתי לעשות משהו אחר.
אוקיי.
במקרה שלה, אני לא יכולה לעשות שום דבר אחר, זה בכלל לא באשמתה, אבל...
אוקיי.
זה לא משנה. יש משהו באשמה שאנחנו סוחבים. וככה היא הגיעה במצב שהיא לא יכולה לקחת מפתחות, וכל לפעם שהיא הייתה צריכה לחשוב על זה שהיא צריכה לצאת מהבית, זה היה מלווה בתקפי חרדה ברמה קשה.
אוקיי.
בכי מאוד גדול ורעד בכל הגוף, ודופק מהיר, וזיעה מרובה.
כן, ברור שזה מפריע לתפקד.
זה תפקוד בעייתי. ובמשך תהליך שעשינו, לאט לאט. אז היה גם מלווה בשיחות. כמובן שעשינו גם עיבוד לאירוע, זאת אומרת, לסגור אותו מכל הכיוונים, מה היה ומה הרגשת. המון חיבור לרגשות ולתחושות. אנחנו, אפרופו ניתוק שדיברנו מקודם, אנחנו מתנתקים גם ממה חווינו ומה הרגשנו באותו, רק בזה נורא מאיים. חיבור חזרה על האירוע, מה חווית, מה הרגשת.
חזרה לנהוג?
היום היא נוהגת כבר בבין עירוני.
וואו, יפה. תגידי, יש דוגמאות למקרים שבהם אנחנו לא יודעים מה מקור הטראומה? זאת אומרת, לא יודעים לשים את האצבע ולהגיד, זאת הייתה התאונה הזאת, כי על פניו אני אומרת, תאונה קלה, לא ברור בכלל למה זה הטריגר.
אחד, אני אלך איתך אפילו צעד רחוק יותר, ואני אגיד אם היו אירועים שאנחנו עברנו אפילו בגיל צעיר, אנחנו לא נזכור אותם.
ואז יכול להיות שאנחנו פוסט-טראומטיים ולא נדע למה?
אחד מאוד יכול להיות. מאוד יכול להיות. יש כמה טכניקות שאפשר, דרך משהו עקיף לגמרי,
לנסות
להבין שהיה משהו.
ונחזור.
אבל גם זה קורה, בוודאי.
אוקיי. אמרת לי בהפסקה של השיר משפט מאוד יפה שאני חושבת שחייב להגיד אותו גם בשידור ולהסביר אותו. אמרת, הטראומה נוגעת גם במעגלים הקרובים, ולכן חשוב לא לדפדף את זה. עכשיו, אני אומרת לעצמי, אוקיי, זה הבן אדם שסובל. בואי תסבירי לי למה היא נוגעת גם במעגלים הקרובים, הטראומה.
אז אני אגיד, הדימוי תמיד שעולה לי כשאני חושבת על טראומה, ואני מטפלת בזה המון זמן, זה כמו שאתה זורק אבן לאגם. ואתה רואה שהיא עושה המון אדוות ומעגלים סביב האבן. זה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, באמת, באמת, מי שסובל בעיקר, זה אותו אדם שחווה. אותו חווה שחזר מהקרב, אותו בחורה שעברה תאונה, או פגיעה, או ש... לא משנה מה. הם באמת הסבל הגדול ביותר. אבל בגלל שטראומה מייצרת סימפטומים כאלה ואחרים, ההתנהגות של אותו בן אדם משפיעה על המעגלים הקרובים. זאת אומרת, שאם פעם הוא היה ילד חייכן וסבלני, היום כשהוא רואה את ההורים שלו, הדבר היחיד שהוא יכול לחשוב זה איך הוא מסלק אותם מהחיים, כי הוא לא יכול לסבול את המראה שלהם מול העיניים, כי משהו באינטראקציה מעורר דברים קטומים שהוא לא יכול לשאת, לדוגמה. ואז פתאום התקשורת עם ההורים, שפעם הייתה סבבה, הכל היה ממש בסדר, היא בלתי נסבלת. דוגמה.
ואז גם הם סובלים.
עכשיו תחשוב על ההורים. כן. הם מבינים שמשהו קורה לילד, מבינים, רואים שמשהו לא בסדר, הם אפילו לא יכולים לתקשר איתו.
יש אבל הרבה פעמים גם התנגדות. זאת אומרת, נגיד עכשיו, בדוגמה שנתת, ההורים לא מצליחים לתקשר איתו. אומרים לו, בוא נלך לטיפול, בוא נלך לזה. אז הוא אומר, מה, משהו לא בסדר איתי? אני צריך ללכת לטיפול, למה אני צריך ללכת לטיפול? מה פתאום? זה איזשהו...
זה אחד נגד מנקודה מאוד מאוד משמעותית. המון אנשים באמת מגיעים לטיפול בנקודת השבר שפתחנו איתה, את התוכנית. הם מגיעים בנקודת השבר. הרבה מאוד פעמים אני לא אגיד לא מודעים, כי זה קצת לא נכון. הם מבינים שמשהו קרה, הם מבינים אולי שמשהו לא מתנהל כשורה, אבל הם מאמינים גם שאולי אפשר גם לצאת מזה לבד. ולא ללכת לטיפול, כי גם טיפול היום, גם היום, ברבות שנים,
זה עדיין לא...
יש סטיגמה איי-איי-איי.
נכון.
קצת מפוקפק.
נכון.
בסדר? זה לא בדיוק משהו בשלט גאווה בחוצות שאנחנו נתלים. אז אנשים רוצים כאילו להדחיק את זה, להגיד לו, זה בסדר הזה, ואז אפילו לשחק איזשהו משחק כלפי חוץ. הנה, חזרתי, אני הרשמתי ללימודים, אני חוזר לעבודה. ברבה מאוד מקרים זה לא ממש יעבוד. עכשיו, גם להגיד לו, אתה צריך ללכת לטיפול, זה גם מייצר התנגדות, כי מה לא בסדר?
אז איך מתמודדים עם המעגל הזה?
מעגל. אחד הדברים הכי בסיסיים, זה לייצר קודם כל אמפתיה למצב. זאת אומרת, ההורים, האחים, החברים, אמפתיה. זאת אומרת, ממש להיות איתו ברגע במצב הזה. זאת אומרת, לא לשפוט אותו. לא לתת לו הערות, לא לתייג אותו כמישהו שהוא לא בסדר, שעבר עליו משהו. לא לתת לו כל מיני עצות, במקרה שלנו זה הכי טופל, כי הם לא באמת יעילו. טוב, תיכנסי לאוטו ותנהגי, כאילו, מה הסיפור ברמה הזאת? להיות איתו במצב הזה, לתת לו יד ולהיות איתו לרגע לחצות את התהום שהוא כרגע חוצה, רק שירגיש לו לבד, כי חלק מהסימפטומים מאוד מאפיינים אנשים טראומטיים שהם חווים את זה לבד. והבדידות רק מכפילה ומאיצה את כל מה שדיברנו מסביב.
שזה, להיות איתו זה, זה ורבלית, להגיד מה?
לעתים זה אפילו לא ורבלי.
אוקיי.
זה אפילו להיות. רק את יד. אפשר לחבק אם הוא רוצה. להסתכל בעיניים.
אוקיי.
לעטף לו את היד. ממש ברמה הזאת. לעתים לא צריך אפילו לדבר. ואם הוא רוצה לתת, לא לדבר.
אוקיי.
לא להגיב. להגיד אולי אני מבין. או להגיד וואי, כואב לי יחד איתך. זאת הרמה. כי חלק מההתנגדות נובעת מזה שאנחנו כסביבה, מתחילים לצאת עצות, ותעשה ככה, אבל תעשה ככה, ותלך...
זה הרצון שלנו להיות אפקטיביים.
נכון, נכון. אבל במקרים האלה,
זה לא עובד.
זה פחות אפקטיבי.
אוקיי. שרית, אולי נסיים באיזשהו מסר? זאת אומרת, אם עכשיו שומעת אותנו אימא, מה המסר לאימא שהחייל חוזר ביום שישי?
כן. אז אני אומרת, זה יישמע קצת שיפוטי, אבל אני אגיד את זה בכל זאת. לא לטטה מתחת לשטיח. יש לנו גם לזה נטייה כזאת או אחרת. לא לטטה. תסתכלו רגע במציאות. תהיו ערניים למה שקורה. תעשו איזשהו מעקב איתכם ראש, מה קורה? מה משתנה? מה הוא עשה פעם והוא לא עושה עכשיו? מה הוא עושה עכשיו שהוא מעולם לא עשה? למה הוא לא מדבר איתי יותר מדי? למה הוא לא יוצא מהחדר? למה הוא לא נפגש עם חברים? זאת אומרת, כל מיני דברים כשאתם פעם יודעים שפעם הוא עשה והיום הוא לא עושה. זאת אומרת, אל תוותרו לעצמך ותגידו, לא, טוב, היום הוא עייף. נסביר לעצמנו מה קרה, לא.
עשינו את הצ'קליסט לפנות למפקדים.
להתחיל, כן, להרים דגלים, לא לחכות. לא להגיע למקרים באמת מאוחרים.
לפנות למפקדים.
לפנות למפקדים, מרפאות אם צריך, בית חולים אם המצב באמת הגיע למצב קיצון, בוודאי. לא להזניח.
אוקיי. טוב. אז קודם כל נגיד לך תודה רבה על כל המידע ועל הפתיחות ועל ההסברים. אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל. אנחנו נהיה פה כמו תמיד ביום שלישי הבא. בין אחת לשתיים, רדיו סול, כי אני חייל. שבוע הבא, תוכנית אחרת, מרואיין או מרואיינת אחרת. ועד אז תשמרו על עצמכם, כדי שנוכל להיפגש פה שבוע הבא. אנחנו מסיימים עם אריק איינשטיין, אני ואתה נשנה את העולם. נו מה, מתבקש, לא?
לגמרי.
אז נשנה את העולם. ביי, תודה שרית.
תודה, תודה.
אני ואתה, אז שנה אותי